صميم
صميم مسبيك مغوض. طب هذا يتغطب لأسكاخة، أنا يقول أسكاخة لأسكاخة زي طب شبونا أنا أخلو ראינו את שיטות הראשונים, האם אירועי ראשון, האם אירועי ככלי ראשון אבל משל רק כדי קליפה, האם אירועי ככלי שני, ואולי הצטרנו עוד שיטה שאולי אירועי ככלי שני כמו באוויר לדבר על זה דבר השני. ראינו את הסוגיות השונות שיש להביא, להיה העידוד שלנו, יש
די קטוע.
שהגמרא מדברת על הכשרת כל הדברים עליהם.
קטוע?
ממש קטוע, לא שומעים טוב.
אוקיי, רק שנייה, בוא ננסה רגע. תדברו שנייה אחת, תדבר רגע.
כן.
הלו?
כן, אנחנו.
אז רגע, רגע. הגמרא מדברת על בילוי סיר. אם לא שומעים, תעצרו אותי. שאתה ממלא אותו עד הסוף במים, מרתיח אותו, ואז כאשר המים גולשים, הוא יהיה כשר. הגמרא מבארת שלמרות שהמים בחלק העליון של הסיר הם רק ניצוצות, שזה לכאורה כמו אירועי, בכל אופן זה מכשיר. למה? כי הבלעה של האיסור הייתה באותו אופן, היא גם הייתה רק ניצוצות, אבל לא כך כל טוב. והרשב"ם מביא מהגמרא הזאת ראיה לשיטתו. אם אירועי הוא ככלי ראשון, לא היה צריך להביא את הנימוק של כבול או כך מולטו. כי מדובר על עירוי. ועירוי הוא כמו כלי ראשון ממש. אלא שעירוי ככלי שני. ולכן צריך להביא ראיה. שבכל אופן ניתן להכשיר בצורה הזאת, כי כבול או כך מולטו. רבי עקיבא איגר בגיליון הש"ס, התפלא על דברי הרשב"ם. כל הסברה של הרשב"ם, מבוססת על כך של תטאה גבר. אבל המשמעות של תטאה גבר זה רק כאשר התחתון הוא קר. אם התחתון הוא חם, ממילא אין משהו שמקרר את העליון. כל תטאה גבר זה התחתון הוא קר, הוא מקרר את העליון. אבל אם גם התחתון הוא חם, אז לא קשור בכלל לסוגיית את האגבר. ואז לכולי אלמה האירוע יחשב ככלי ראשון, גם לפי הרשב"ם. כל הסיבה להגיד שאולי האירוע הוא לא ככלי ראשון, כי התחתון גובר, אז אם התחתון הוא קר, הוא מקרר את העליון. אבל אם התחתון לא קר, אם התחתון הוא חם, אז אין מה שיקרר את העליון, ואז ברור שלא אומרים את האגבר. ולפי זה הגמרא והעבודה הזרה היא נחשבת לקושייה גם לשיטתו של הרשב"ם, כי שם התטאה הוא חם, ואם הסיר הוא חם העירוי צריך לחשב ככלי ראשון לכולי אלמא. אז מה שהרשב"ם מביא זה לא איזה חיזוק לדבריו, להפך, לכולי העלמא זה צריך לחשב כלי ראשון, כי התחתון חם, ואם לכולי העלמא זה צריך לחשב כלי ראשון, אז למה הגמרא אומרת שזה מכשיר בגלל כבולות וכך פולטו, שהיא תגיד שזה מכשיר כי זה כלי ראשון. אתם יודעים, לרבי עקיבא איגר יש כל מיני סיומים. לפעמים הוא אומר צריך עיון. לפעמים הוא אומר צריך עיון גדול. וכאשר הוא ממש מרים ידיים, מה הוא אומר? והשם יאיר עיניי. אז זה מה שהוא אומר כאן, והשם יאיר עיניי. עכשיו, יכול להיות שהדבר הזה תלוי בהבנה של המושג תתאה גבר. ביחס לתתאה גבר, אפשר להבין בשתי צורות. אפשר להבין, אני אקח את זה, אנחנו מתקדמים לכיוון הבית, אז עוד מעט אנחנו נעבור מקום יותר טוב. אפשר להבין בשתי צורות. אפשר להבין שהתחתון מצליח לקרר את העליון ולהשפיע עליו, אבל אפשר להבין שתתאה גבר פירושו שהתחתון מתגבר, מתחזק, ולא מאפשר לעליון לחמם אותו. כלומר, גם העליון לא מתקרר מהתחתון. לפי ההבנה הראשונה, תתאה גבר זה אומר שהתחתון מקרר את העליון. לפי ההבנה השנייה, התחתון לא מקרר את העליון, אלא שהוא מספיק חזק שהוא לא מאפשר לעליון לחמם אותו. אתם מבינים? מה זה בדיוק תתאה גבר? מה זה אומר? התחתון גובר ומקרר את העליון? או שהוא מתחזק ולא נותן לעליון להשתלט עליו? רבי עקיבא איגר הבין שהתחתון מקרר את העליון.
מה שומעים הרב?
איבדו אותך, איבדו אותך הרב.
לא שומעים כלום.
אם התחתון חם, אז
הרב, בדקה וחצי האחרונות לא שומעים.
תאה גבר, ששניהם חמים, אז הוא לא יקרר אותו. אבל יכול להיות שהרשב"א מבין...
הרב, לא שומעים אותך.
שהתחתון...
רגע, לא שומע אותנו.
כבר הוא לא שומע אותנו, זה בסדר.
כן.
השיעור יהיה לעילוי נשמתה של...
ונתנאל הוא לא כאילו יוצא משגרירים, הוא עמוס פשוט.
רגע, בואו, רגע,
רגע, איך אני אעזור לך, יכול שאני אקרא אותו
ומוצא?
אני מאמינה
ש... לא, השתקנו פה, לא יודע מי מאמינה, אבל השתקנו אותה.
אני אשתרפה לשיר.
שתמשיך להאמין. נפלאות הזום. אז השיעור לעילוי נשמתה של ג'וליה קושיצקי, ש... אישה מבוגרת, אבל הייתה פעילה מאוד, עם אנרגיות של חסד ותורה. כמה פעמים הייתי בבית שלהם בטורונטו, וכל הזמן אני שמה לב, אם לא אכלתי משהו, אתה לא אוכל, אתה לא זה, כאילו, דאגה גם בצורה אישית, הם עשו הרבה חסדים. אני גם קרוב שלהם, אמנם כמה דורות אחורה, ויש לנו גם קרבה משפחתית, אז... עזרת השם שהשיעור יהיה לעילוי נשמתה. אז אנחנו מנסים להסביר, אתם שמעתם עד והשם יאיר עיניי, עד קושיית רבי עקיבא איגר?
כן.
טוב, אז אני אתחיל משם. אולי אני אצרף מצגת, התלבטתי קצת עכשיו, אבל... אולי אנחנו בכל אופן נצרף את המצגת. תודה. אני מצרף מצגת כדי שיהיה יותר קל להבין את מה שאני אומר. שהסקרין... אתם רואים את המצגת?
כן.
טוב. זה אני צריך. אני אתחיל מהסבר שתי הבנות בתתאה גבר, ואחרי זה אני אחזור לרבי עקיבא איגר ואני אסביר מה כנראה מחלוקת רבי עקיבא איגר ובהבנה שלו ושל הרשב"ם. אז כנראה שאפשר להבין את תתאה גבר בשתי צורות. אפשרות אחת, שזאת האפשרות הפשוטה שבדרך כלל מבינים, שהתחתון מצליח, התחתון מצליח, נגיד, מצליח לקרר את העליון. לקרר את העליון, להשפיע על העליון, שזה תתאה גבר, התחתון מצליח ליצור איזה משהו שהוא מקרר את העליון, משפיע עליו, וזאת הבנה אחת. הבנה שנייה, שהתחתון לא מקרר את העליון, התחתון לא מקרר את העליון, אלא שהוא מתחזק, ולא מאפשר לעליון להשתלט עליו ולחממו. כלומר, לפי ההבנה הראשונה, התחתון ממש מצליח לקרר את העליון, לעשות משהו לעליון. לפי הבנה שלי, הוא לא עושה את זה, הוא פשוט לא מאפשר לעליון להשתלט עליו. רבי עקיבא איגר כנראה הבין שהתחתון מקרר את העליון, כמו ההבנה הראשונה. ולכן, אם התחתון חם, אז אין משמעות לכך שאילה הגבר, שתתאה הגבר. אם אנחנו אומרים שהתחתון חם, אז אין משמעות שתתאה גבר, וזאת בדיוק שאלת רבי עקיבא איגר, כי אם התחתון חם, רבי עקיבא איגר אמר כאן, כולם מודים שירויו ככלי ראשון. אבל יכול להיות שהרשב"א מבין שהתחתון לא מקרר את העליון, הוא לא מאפשר לעליון להשפיע עליו. לכן, גם אם הסיר יהיה חם, עדיין תהיה משמעות לכך שתתאה גבר. למה? כי התחתון לא מאפשר לעליון להוציא ממנו את הבלוע. לפי ההבנה השנייה, אז התחתון לא מקרר את העליון. הוא רק לא מאפשר לעליון להשפיע עליו. אז זה לא משנה אם הוא חם או לא חם. גם אם הוא חם, אז התחתון לא מאפשר לעליון להשתלט עליו ולהוציא ממנו את הבלוע, ולכן צריך את הסברה של כבולעו כך פולטו. כלומר, שאומנם העליון לא מצליח כל כך להוציא את הבלוע, אבל מצד שני, גם בשעת הבישול לא יצליח העליון להכניס איסור כבולעו כך פולטו, ולכן זה יהיה בסדר. ולכן כנראה ששתי ההבנות האלה של הרשב"א ורבי עקיבא איגר תלויות בשתי ההבנות שאמרנו עכשיו, ולא נאריך בהסבר, אני רק כותב, כנראה שזו סברת רבי עקיבא איגר, ולכן, בקיצור, אבל לכן, הקשה שאם התחתון חם, אין משמעות לתתאה גבר, והסברה השנייה, כנראה זו סברת הרשב"ם. ולכן גם אם הסיר חם, יש משמעות לכך שתתאה גבר, והתחתון לא מאפשר לעליון להשתלט עליו, כן, אמרנו להשתלט עליו, להשפיע עליו, להוציא ממנו את הבלוע. ולכן צריך את סברת כבולעו כך פולטו. אני רוצה לנסות להבין את המחלוקת בסברה. במה הם נחלקו? ולהבין לעומק את הדברים בשלב נוסף. בשביל זה אנחנו צריכים לחזור לסברות שמבדילות בין כלי ראשון לכלי שני, ולראות האם הן שייכות בעירוי. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ראינו שלפי תוספות, כלי שני לא מבשל, למה? כי דופנותיו קרים והולך ומתקרר. תוספות אומר פה שני דברים. תוספות אומר, דופנותיו קרים והולך ומתקרר. אני בשביל זה אתן לכם עוד טבלה כזאת. כתוב ההבדל בין כלי ראשון לכלי שני והמשמעות לעניין עירוי. אז תוספות אמר שני דברים. תוספות אמר דבר אחד, כלי שני דופנותיו קרים. ותוספות גם אמר כלי שני הולך ומתקרר. אלה שני דברים שהתוספות אמר. והשאלה היא, מה הדגש? ברגע שהמים, האם הדגש הוא דופנותיו קרים, או הדגש הוא הולך ומתקרר? ברגע שהמים יוצאים מכלי ראשון, שטח הפנים שלהם עם האוויר הולך וגדל. אז הם הולכים ומתקררים, אבל עדיין אין להם דפנות קרים שמקררות אותם. האם צריך דפנות קרים? אתם יודעים, דפנות קרים, דיברנו על זה, זה מסה צפופה של חומר, והיא מקררת את המים יותר מהר. כלי שני, שני דברים נאמרו, דופנותיו קרים והולך ומתקרר. אז יכול להיות שהולך ומתקרר, זאת הגדרה בלעדית. כלומר, ייתכן שברגע שהמים מתחילים להתקרר, הם נחשבים ככלי שני. לכן, כבר ביציאה מכלי ראשון, המים מתקררים מהאוויר, ולכן הם כלי שני, שזאת אפשרות אחת. ואפשרות שנייה, דופנותיו קרים. לא די בכך שהמים מתחילים להתקרר מהאוויר, אלא צריך שהדפנות יהיו קרות, וכך יש מסה צפופה של חומר שמקררת את המים. אז לא ברור מה הדגש בתוספות. דופנותיו חמים, קרים, הולך ומתקרר. עכשיו, לפי זה יכול להיות שמנדה אמר שירוי ככלי ראשון, או שמבשל כדי קליפה, הוא סבור, באיזה דרך? מה המוקד של כלי שני? מי שחושב שירוי ככלי ראשון. הוא חושב שהדפנות קרים. זה הדבר המרכזי. ולכן, כל עוד אין דפנות קרים, זה עדיין חלק מכלי ראשון. כלומר, לפי ההבנה הזאת, זה שווה עירוי ככלי ראשון. כי עדיין אין דפנות חמים, קרים. כל עוד אין דפנות קרים, זה עדיין עכשיו ככלי ראשון. לעומת זאת, מי שחושב שהולך ומתקרר, שעצם המפגש עם האוויר, הוא כבר משפיע ומקרר, הוא חושב שעירוי ככלי שני, כבר באוויר התקרר. עכשיו, הדבר הזה אפשר בוודאי להסביר אותו. ואפשר להסביר בוודאי את שתי השיטות האלה, האם עירוי ככלי ראשון או ככלי שני. אבל לשיטת הרשב"ם זה קצת קשה. ולמה זה קשה? לפי ההסבר הזה, עצם היציאה מהכלי הופכת את המים לקרים. כלומר, לפי ההסבר הזה, עירוי ככלי שני, כי עצם היציאה מהכלי הופכת את המים לקרים. הבעיה שיש לנו בדבר הזה, כי שהרשב"ם, שהוא חושב שעירוי ככלי שני, הוא מסביר שעירוי ככלי שני, כי תטעה גבר. זאת אומרת, כל עוד המים באוויר הם עדיין כלי ראשון. רק מנקודת המפגש עם האוכל, עם האוכל התחתון, מצליח האוכל התחתון להתגבר על העליון. וממילא המים לא מצליחים לבשל אותו. לפי הסברה שלנו לא צריך את התא הגבר. לפי הסברה שלנו ברגע שהמים עוז בשני. אז כתבתי כאן שירוי ככלי שני, אבל לשיטת הרשב"ם, ראינו שיש לנו בעיה להגיד את זה. לרשב"ם, קשה להסביר כך, כי הוא מסביר שעירוי ככלי שני, כי תטעה גבר. ודבר זה מתרחש רק בחיבור עם האוכל התחתון, ולא באוויר. אז אנחנו לא יכולים כל כך בקלות לבוא ולהגיד שזאת שיטת הרשב"ם, כי לפי זה הרשב"ם היה צריך להגיד שעירוי ככלי שני, והוא לא היה צריך להתחיל לבנות על דין תטעה גבר. אבל בכל אופן כנראה שיש שיטה כזאת, והשיטה הזאת היא כנראה שיטת רבינו יונה. אנחנו עוד נראה את רבינו יונה, אבל מדברי רבינו יונה נראה שאסור להראות מים מכלי ראשון, לכלי ראשון. יש לך כלי ראשון, ואתה מערה מים ממנו לכלי ראשון. שיש בעיה בדבר הזה. אנחנו עוד נדבר על זה, ויש הבנות שונות בדברים שלו, אבל לפי ההבנה הזאת, וזאת ההבנה של הרב עובדיה, שמחמיר מאוד בעניין הזה, ולפי דבריו אין אפשרות כל כך להוסיף מים חמים לצ'ונט, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם, שאי אפשר להראות מים מכלי ראשון לכלי ראשון. לפי ההבנה הזאת, שזאת ההבנה הרביעית שכתבנו קודם, המים שיוצאים מכלי ראשון הופכים לכלי שני, עוד בלי קשר לדין תטעה הגבר. לפי שיטת הרשב"ם, המים באוויר הם כלי ראשון. הם נפגשים למטה עם המים, שגם הם כלי ראשון. ואם כך זה בדרגה שווה ואין בעיה במפגש שביניהם. אין בעיה להראות מים מכלי ראשון על כלי ראשון, כי זה כלי ראשון באוויר. וזה נפגש עם כלי ראשון, והכל בסדר. אבל לפי רבינו יונה, שהוא רואה את המים העליונים, שהם מתקררים והם באוויר כבר כלי שני, אז אפשר להניח שעצם העובדה שיש מים בלי דפנות, מגדירות את זה ככלי שני. אז אמנם לרשב"ם קשה להסביר כך, אבל זו כנראה שיטת רבינו יונה, שאוסר להראות מים מכלי ראשון לכלי ראשון. אני אומר כנראה, אנחנו נדבר על שיטתו, שאוסר להראות מים מכלי ראשון לכלי ראשון, וכנראה כבר באוויר המים ככלי שני. כן, אסור להראותם על מים וכלי ראשון. אז שיטת הרשב"ם היא כנראה קשורה לתת האגבר, שיטת רבינו יונה, כנראה עצם המים שיצאו מתוך הכלי, הם כבר נחשבים לכלי שני, כמו שראינו. אז בזה הסברנו את השיטה הרביעית גם כן, בעניין עירוי. אנחנו ראינו קודם שהרשב"ם מביא ראיה לשיטתו מהגמרא בעבודה זרה, דף סמך וב. הגמרא שמדברת על הכשרת ציר על ידי גלישת מים. וראינו שרבי עקיבא איגר נשאר בצריך עיון, השם יאיר עיניי, על הרשב"ם, כי הסיר חם. ואם הסיר חם, ממילא גם לשיטתו של הרשב"ם צריך לומר שהעירוי מבשל, כי הסיר חם. לפי רבינו יונה, אין מקום בכלל לשאלה הזאת, והגמרה היא ראיה פשוטה. עצם העובדה שזה יצא מכלי ראשון, זה הופך את העירוי לכלי שני. ולכן, כיוון שזה הופך אותו לכלי שני, הוא לא ישפיע על הדפנות, בין אם הן קרות, ובין אם הן חמות. ולפי זה יוצא שגם לתוספות וגם לרי וגם לרשב"ם, עירוי הוא לא מצב ביניים. כל השיעור אנחנו מנסים לברר מה זה בדיוק עירוי. לפי תוספות ורי והרשב"ם, עירוי הוא לא מצב ביניים. עירוי הוא כלי ראשון. מה הנקודה של המחלוקת? מה יתרחש בנקודת המפגש עם הדבר התחתון? האם העירוי יבשן? כיוון שהוא כלי ראשון. או שנגיד, לא, התחתון יגבר, כיוון שתתאה גבר. אז זאת המחלוקת בין כל הראשונים האלה, בניגוד לשיטת רבינו יונה, שהוא באמת רואה את העירוי כבר באוויר ככלי שני. אני רוצה להעיר עכשיו כמה הערות על השיטות האחרות. דיברנו כבר על כמה שיטות, אבל, והסברנו את המחלוקת, אבל עוד כמה נקודות עליהן. לדעת רי, ראינו שעירוי כמו כלי ראשון. עכשיו, גם רי מודה שאנחנו פוסקים להלכה בעניין איסור ויתר, שתתאה גבר, שהעליון מתבשל רק כדי קליפה. והאיג לאיטל מבאר, הזכרנו את זה, שאם נפסק הקילוח, כלומר אם שפכת והמים פסקו וכבר לא מחוברים לכלי הראשון, אז באמת תתאה גבר והעליון מבשל כדי קליפה. אם לא נפסק הקילוח, אז כלי ראשון גובר. כלומר, כל זמן שלא נפסק הקילוח, כנראה שאנחנו רואים את המים ככלי ראשון ממש, וכלי ראשון לא מתקרר אפילו מתתאה. אני לא יודע אם אני צריך לרשום את הדברים, עוד די שאני אומר אותם ככה בעל פה. השאלה היא, איך יכול להיות שעירוי ברגע אחד יבשל ממש? איך זה יכול להיות? מה, עירוי? פתאום יבשל את הכל, כדי קליפה אני מבין. זה מבשל את החלק העליון. אבל אמרנו שאם לא נפסק הכילוח לשיטת רי, אז זה ממש כמו כלי ראשון, זה לא עומד לבשל רק כדי קליפה. איך זה יכול להיות? ואת השאלה הזאת שאל המשנה ברורה בשער הציון, בסימן שין יוד חד, בסעיף קטן קוף יוד א', באופן כללי על עירוי, לא מדבר בדיוק כמו שאמרנו, באופן כללי על עירוי. ובשער הציון שם, וגם במשנה ברורה שם, משמע שעירוי מבשל, רק אם הוא שפך הכל בשפיכה גדולה, בפעם אחת, אז באמת הוא מבשל את הכל. הסבר אחר עולה מערוך השולחן. ערוך השולחן מנסה להסביר גם לשיטה הזאת, שעירוי מבשל לגמרי רק אם המים נשארים שם. אבל אם הם מסתלקים מיד, למשל, אם יש לך בשר שהוא לא בתוך סיר, אתה שופך עליו מים, המים מסתלקים, הם לא נשארים שם, אז העירוי מבשל רק כדי קליפה. כלומר, המים הרותחים מצליחים להתחיל את הבישול. ולכן, גם השהייה בתוך המים, למרות שעכשיו זה כמו כלי שני כבר, זה ממשיך אותו. זה ממשיך אותו. כל בישול ככה אנחנו עושים. כל בישול בהתחלה יש אש גדולה. אחרי שזה רותח, ממשיכים באש קטנה. אז גם כאן זה לא שעירוי, אתה שופך, מבשל בבת אחת. עירוי זה האש הגדולה, זה נותן את הפוש. אחר כך זה ימשיך לבשל אם המים נשארים. אם המים לא נשארים, זה לא ימשיך לבשל. שיטה שלישית, הסבר שלישי, יש בפני יהושע. פני יהושע בשבת דף מ"ב אומר שאין אף דעה שחושבת שעירוי מבשל לגמרי. עירוי מבשל רק כדי קליפה, הוא לא מבשל לגמרי. אבל אנחנו מדברים בהלכות שבת. לעניין שבת, מה זה משנה אם זה כדי קליפה או לגמרי, וכל מקרה זה איסור. ולכן לא תרחו לציין שעירוי מבשל כדי קליפה, אף אחד לא חושב שעירוי מבשל לגמרי. אבל פשוט לא תרחו לציין את זה, כי משמע לציין, בכל מקרה, בענייני שבת, גם כדי קליפה, חייבים. אמנם לפי זה צריך להבין למה רי לא הסתפק בראייה ממסכת פסחים, ששם מבואר שעירוי מבשל כדי קליפה. הוא היה צריך להביא ראייה גם מזבחים, הגמרא וזבחים מהפסוק אשר יבוש על בו. אז לפני יהושע מבאר שאת הגמרא ופסחים אפשר היה לדחות. ואפשר היה להגיד שרק בבליעה יש כדי קליפה, אבל זה לא נחשב בישול. ולכן רי הוא צריך לראייה וזבחים שעירוי נקרא בישול. אז לסיכום השיטה הזאת של לפני יהושע, אין אף שיטה שחושבת שזה מתבשל לגמרי. זה מתבשל רק כדי קליפה, אבל לא מספיק לנו להגיד את הגמרא בפסחים שעירוי מבשל כדי קליפה, אלא צריך להביא ממש ראייה מזבחים, אשר יבוש על בו להגיד שזה לא רק בליעה, אלא ממש בישול. אבל רק בקליפה, לעניין שבת זה לא נפקא מינה, אבל לכן לא ציינו את זה. עכשיו יכול להיות שיש מקום לתת את הדעת, אולי על הסבר רביעי, שאולי לעירוי יש שם של מבשל, יש לו כוח לבשל, אפילו בישול שלם, אבל לא כל דבר.
כן. אולי לעניין הנאה מחילול שבת, יש לזה נפקא מינה, שאתה יכול לקלף כדי קליפה עם מישהו בישל, ואז אתה לא נהנה מהחילול שבת שלו.
יפה, יפה, אתה אומר, אולי כן היה צריך, אם אנחנו מקשים על הפני יהושע, אולי היה מקום להקשות שאולי בדין מעשה שבת או הנאה, אז היה אפשר להגיד שאפשר לקלף את הקליפה הראשונה, ואז יהיה אפשר ליהנות מזה, אז עדיין כן יש נפקא מינה, יפה, באמת נקודה יפה. יכול להיות שיגיד, זה צדדי, אז לא התייחסו לזה כל כך, אבל נקודה יפה. עכשיו יכול להיות שבתור הסבר רביעי, נגיד אותו ממש בקצרה, יכול להיות שלעירוי יש שם של מבשל. יש לו כוח לבשל אפילו בישול שלם, אבל לא כל דבר. לא כל דבר הוא יבשל. אנחנו רואים בעין, מה, הוא מבשל תפוח אדמה בישול שלם? אולי תה הוא יכול לבשל, דברים מסוימים. אז כשאמרו שעירוי ככלי ראשון, לא התכוונו שהוא מבשל בישול מלא, התכוונו שיש לו כוח של כלי ראשון. אבל גם כלי ראשון, אם אתה מבשל דקה, זה לא יתבשל מלא. לוקח זמן להתבשל. יש לו כוח לבשל, אבל תלוי מה ותלוי בכמה זמן. אז כנראה זה מבשל כדי קליפה, האם הוא מבשל מלא או לא מבשל מלא, יש לו כוח לבשל מלא, אבל לא בהכרח שהוא מבשל בצורה מלאה. אנחנו נעצור כאן, יש לנו עוד להמשיך בשיעור בשיטת רבינו תם, ועוד שיטות נוספות, ובעזרת השם, יום שני לא יש שיעור, זה גם יום השלמה, גם אני לא נמצא כאן, יום רביעי יש שיעור, אפשר להמשיך ללמוד בינתיים. מחר, אנחנו נעשה תישון קצר יותר וזום, לא בצורה חיה, אלא וזום, בעזרת השם יתברך, להתראות לכולם, שיהיה לכם יום טוב, מוצח, בעזרת השם יתברך.
תודה רבה.
תודה רבה.